ואנחנו נקרא את הלשון של אדמור הזקן בדף השער, עוד נחזור ונסביר ביותר באריכות, אבל נקודה מאוד חשובה שיש כאן, אומר אדמור הזקן ככה, ספר ליקוטי אמרים, חלק ראשון. כבר דיברנו על זה שהחלק הזה שנקרא ליקוטי אמרים חלק ראשון הוא בעצם בכתיבה המקורית של אדמור הזקן היה חלק ב'. והחלק הראשון היה שער האיחוד והאמונה. באיזשהו שלב אדמור הזקן החליט להדפיס את החלק הזה ראשון, ויש עוד כמה סימנים לזה שהוא בכוונה, כפי שהרבי מסביר, לא השמיט אותם, כדי שאכן ידעו שהחלק ההוא היה ראשון, נכתב ראשון, וככה גם הרבי כותב לגבי סדר הלימוד בתניא, שרבי כותב, מהניסיון ראו שכשמתחילים בשער האיחוד והאמונה קודם, אז רואים שזה הולך יותר טוב, כמה ביטויים כאלה מעניינים יש מהרבי. מכל מקום, הרבי מגדיר את הספר הזה בתור ספר שהוא ליקוטי אמרים. אין פה המצאות, אין פה חידושים. בסך הכל ליקטתי עניינים. חלק ראשון, אני אקרא בשם ספר של בינונים, אנחנו עוד נראה בהמשך שהאדמור הזקן משקיע הרבה מאמץ להביא אותנו למצב שנבין שמה שהתורה קוראת בינוני זה לא מה שבני אדם קוראים בינוני. ההגדרה של התורה למדרגה הזאת, לאדם הזה שמדרגתו הרוחנית היא בגדר של מי שנקרא בינוני, זה נגיד כשיבוא אחד כזה לביתר, בלי שום ספק שמעל כל הכבישים יהיה שלטים גדולים, צדיק בו לא יהיה. בלי שום ספק. והנה, וזה לא יהיה שקר, זה לא יהיה הגזמה, וזה לא יהיה, איך אומרים, אינפלציה בתוארים, מכיוון שהבינוני יש לו אכן הרבה מאוד צדדים שווים עם הצדיק. ולכן כל העולם, כמו שהוא אומר מיד בתחילה, בהתחלה, הוא מצטט את לשון השבועה שמשביעים אותו, שאפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, זאת אומרת שהם לא טועים. לכן גם הלשון כל העולם, כן? יש כזה פתגם שאומר, אתה יכול לרמות חלק מהאנשים, חלק מהזמן, אבל את כל האנשים, כל הזמן, זה אי אפשר. אז כל העולם אומרים לך צדיק אתה, משמע שבאמת יש נקודה של צדק במה שהם אומרים. ונקודת הצדק היא שהצדיק והבינוני, בהתנהגות שלהם נקרא לזה, או ברמת המחשבה, דיבור ומעשה, כמו שאם ניכנס קצת יותר לעומק, המחשבה, דיבור ומעשה של הבינוני ושל הצדיק, אתה לא יכול למצוא הבדל. אז אם ככה, למה הוא בינוני והוא לא צדיק? נלמד, בעזרת השם, נבין. מכל מקום, הספר הזה הוא נקרא ספר של בינונים, אליהם הוא מיועד, והספר הזה מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון נשמתם עדן. המיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. קודם כל, אדמור הזקן מגדיר, ואנחנו עוד נראה את זה בהמשך, מי זה הספרים והסופרים, המסורות השונות בלימוד התניא, מציינות כמה וכמה ספרים שהם הספרים האלה שאדמור הזקן מצטט. אם זה שלו ומערל, יש מציינים לעוד ספרים. סופרים בפשטות זה רבותיו של אדמור הזקן. המגיד, אבל שם טוב. אבל הנקודה, שתי הנקודות החשובות, זה שהמשימה שאדמור הזקן לוקח על עצמו, מעמיס על שכמו בספר התניא, זה להביא אותנו למצב שאנחנו נדע שכי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, שכמובן, לפי ההבנה העמוקה שמלמד אותנו אדמור הזקן, בפיך ובלבבך לעשותו, זה הולך על מה שהוא יסביר בפרק ד', שלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה. בפיך זה דיבור, בלבבך זה המחשבה, ולעשותו זה המעשה בפועל. למה הסדר משתנה, זה לא מחשבה, דיבור ומעשה, אלא קודם דיבור ואחרי זה מחשבה, נדבר עוד בעזרת השם. אבל החידוש הגדול הוא שהבלבבך הוא הרי מאוד מאוד בעייתי. כי הרי בלב יש גם יצר הרע. יסביר לנו אחר כך בפרקים הבאים, מקום משכן הנפש הבעמית, חלל השמאלי של הלב, משם עולות מחשבות רעות, כל מיני דברים בלתי רצויים מתחילים מהמקום הזה שנקרא הלב. גם הרבה דברים טובים יש, אבל גם לא. ולכן כשהתורה אומרת לנו כי קרוב אליך הדבר מאוד, אני יכול להבין שקרוב אליי מאוד בדיבור, בקבלת עול, בקבלת עול, אני אדבר ואני אגיד מה שאומרים לי להגיד, בסדר גמור. בלעשותו אני יכול להבין שעל ידי קבלת עול וחינוך טוב והרגלים נכונים, אדם יכול לקבל על עצמו עול מצוות במעשה. הלב הוא בעייתי. הלב הוא בעייתי. אין לנו שליטה מוחלטת על הלב שלנו. גם מה שהוא יגיד לנו בפרק י"ב, שאצל הבינוני המוח, שאצל כל אדם, למעט ברשעים שאיבדו את המתנה הזאת. אבל המציאות הזאת שנקראת מוח שליט על הלב, אז זה לא כמו שאפשר היה לחשוב מוח שליט על הלב, שהמוח אומר והלב עושה מיד. כשהוא מסביר בפרק י"ב מה זה מוח שליט על הלב, זה על המחשבות שעולות מהלב למוח, על זה המוח שליט, המוח שליט על עצמו, לא על הלב. נגיע לשם, נבהר את זה, בעזרת השם, נעמיק בזה כמה שהשם ייתן לנו. יש הרבה מה להתעמק במשמעות הזאת, ולמה הוא מוסיף כתולדתו, בתולדתו, מה זה בתולדתו, מה. אבל הנקודה היא שכשאומרים לנו מוח שליט על הלב, זה לא הפירוש שהמוח יחליט מה יהיה וככה מיד הלב מרגיש. זה לא עובד ככה. וגם שהוא ילמד אותנו בהמשך בפרק ג' שיש עניין כזה שעל ידי ההתבוננות במוחין מולידים את המידות, גם זה רק כמו שהאלוקים עשה את האדם ישר, אבל במצב הנוכחי של והם הביקשו חשבונות רבים, זה לא כל כך עובד. יש מיצרי הגרון, יש פרעו אותיות העורף, יש שלושת שרי פרעו, קנה ושת וברידים, לא כל מה שיש בראש עובר ללב. יש בעיה עם הלב. ולכן המטרה של אדמו"ר הזקן היא לשכנע אותנו. לא לפחד מהבעיות האלה שיש ללב. ולדעת שלמרות שיש לנו בעיה עם הלב, ויש גם יצר הרע בלב, ויצר לב האדם רע מנעוריו, התורה מעידה, עם כל זה כשכתוב לנו כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, זה אמת. וההתעמתות הזאת נותנת לנו כוח בעבודה. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך, אז כאן ידוע שישנם אצל מפרשי התניא ואצל החסידים לדורותיהם שתי מסורות שבפשטות הולכות יד ביד. האם כשכתוב בדרך ארוכה וקצרה מדובר על שתי דרכים, דרך אחת שהיא ארוכה, דיינו התבוננות, ידיעת אלוקות, התבוננות, עבודת התפילה, ואז יהיה איזושהי השפעה על הלב, ובמקביל ישנה גם דרך קצרה, לעורר את האהבה המסותרת וכיוצא בזה. ויש גם ביאור נוסף. שהביאור הנוסף מזכיר את הסיפור בגמרא על אותו חכם בבלי שמגיע לארץ ישראל ומגיע לירושלים ושואל את אותו ילד מילדי ירושלים באיזו דרך הולכים לירושלים. הוא מראה לו שתי דרכים, דרך ארוכה וקצרה ודרך קצרה וארוכה. הוא לא התעמק בדבריו של הילד והלך בדרך שהיא קצרה וארוכה ובאמת מיד הגיע לירושלים. אבל הגיע ממקום שיש בו גינות ופרדסים וגדרות ואי אפשר לעבור. הדרך השנייה שהיא ארוכה, אבל בסופו של דבר היא קצרה. וכך יש עוד מסורת שמסבירה שהדרך שמציע לנו אדמו"ר הזקן בתניא היא באמת דרך ארוכה. אבל בסופו של דבר היא דרך קצרה שהיא מביאה אותנו אל היעד. וכיוון שכך מסיים אדמו"ר הזקן בעזרת השם יתברך. שהרי דרך טובה ככל שתהיה, צריך סייעתא דשמיא ללכת בה. אז בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, ונתחיל את לימוד ספר התניא, ושיהיה בהצלחה מרובה, ושיתרבו השומעים, וכדאי לפרסם ולהזמין. זה דבר גדול, בפרט עכשיו, שזה מה שנקרא הזמן גרמה ממש, חודש כיסלב. אז בעזרת השם. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המושיח לעילום ועד.